שבת שלום. במאי 1973 התקמה בשיקגו הופעה מיוחדת של שלושה מענקי הג'אז של התקופה. הפסנתרן אוסקר פיטרסון, הבסיס נילס הנדינג, אוסטרד פטרסן והגיטריסט ג'ו פס. ההופעה הנפלאה הזאת הוקלטה והפכה לאלבום שזכה בגרמי שנה לאחר מכן. זה אחד מאלבומי הג'אז האהובים עליי. נזכרתי השבוע באלבום בעיקר בגלל השם שלו, The Trio. כלומר, במונחים של הרכבי ג'אז המשמעות היא כולם שווים. עוד מעט נשוחח כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM עם הרכב ג'אז ישראלי שעושה מוזיקה נהדרת עם סיפור מיוחד ושחוגג אלבום חדש שיצא בקרוב. ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, תוכנית מספר 13, מתחילים. שלום חברים.
שלום, בוקר טוב.
לפני שניתן לכם לדבר, אז תנו לי להגיד עליכם כמה מילים, אני מקווה שטובות, ואז נצלול. אז ככה, הערב מתארחים באולפן שלנו, שלושת חברי להקת שלוש. טריו ג'אז מסורתי מבחינת כלי הנגינה, פסנתר, בס וטופים, שפורץ את גבולות הז'אנר. הרכב צמח מתוך ילדות ירושלמית של מייסדי הרכב, הם מנגנים יחד מ-2014, שלושה אלבומים, שני אלבומי אולפן ואחד מופע חיה מאחוריהם, ובקרוב ישיקו את האלבום הרביעי שלהם. אז עכשיו באופן רשמי, ערב טוב לפסנתרן גדי שטרן.
ערב מעולה.
ערב טוב למתופף מתן אסייג.
ערב טוב.
ולנגן הבאס, דוד מיכאלי.
ערב טוב.
שלושת חברי להקת שלוש, שלום חברים ותודה שבאתם, אבל לפני שנצלול קצת יותר לעומק, למה בחרתם לפתוח באלבום הזה? בשיר הזה מהאלבום החדש?
קודם כל זה השיר הראשון באלבום.
מגניב.
מרגיש כמו פתיחה ראויה. יש בשיר הזה, בזמנו היינו גם מתחילים את ההופעות עם השיר הזה, הרבה טורים ניגענו את זה בתור השיר הראשון. יש פה איזה משהו פתיחתי קצת, וגם יש פה איזשהו משהו שהולך על פני כל מיני מודים שונים, מצבי תודעה שונים, ואיזושהי סקירה של המוזיקה שלנו.
אז יש לי המון שאלות, ויש לנו הרבה זמן, אבל בוא נתחיל תספרו כל אחד קצת על עצמכם. זאת אומרת, אתם הרכב, אבל השפעות, גדלתי, ניגנתי, למדתי, whatever. מי רוצה להתחיל?
אני.
אתה צריך להגיד את השם שלך, כי אני רואה אותך, אבל מי שמקשיב,
נכון,
לא
נכון.
יודע.
אני מתן אסייג, תופף, ירושלמי, קלאסי, סטנדרטי.
מה זאת אומרת?
ערים.
צור הדסה, לא ירושלים.
כן, לא, נולדתי אבל בירושלים, שכונת גילו.
אוקיי.
התחלתי לנגן מגיל מאוד צעיר, גיל 7.
נראה לי ספציפית בהרכב הזה, אתה יודע מה היה מגניב? נראה לי נציג אחד את השני, זה יהיה יותר מצחיק.
אמרתי לכם בהתחלה, אני פתוח לגמרי.
אני אציג את מתן, מה אתה יציג אותי? אבל אז מי יציג דוד? מה אתה יציג אותי? ואני אציג גם את דוד.
אני זה גדי.
אני זה גדי.
יאללה.
אז ככה, מתן אסייג. נולד בגילו בירושלים.
באיזה תאריך?
אתה לא חושף את הגיל בכוונה? כאילו, הגענו כבר לשלב הזה? אתה לא אומר בן כמה הוא?
הוא בן 16.
אוקיי, אהלן.
15 וחצי.
15 וחצי.
כן, אבל מי סופר?
והוא למד בעין כרם. מתישהו המשפחה שלו עברה לצור הדסה והתחיל ללמוד באומנויות. הוא היה הילד הכי קול בתיכון, הוא היה הראשון שהיה לו אוטו. לפני כן היה לו וספה, הוא היה בא עם וספה, והיה לו, יש לו עכשיו אפרו נחמד, בתיכון היה לו שיער ענק. ולדרמה סטייל.
רגע, אז הוא כבר לא בתיכון, אמרת בן 16.
סיימתי תיכון בגיל 12. גיפטד.
אוקיי, מעולה.
בכל מקרה, הוא היה מגיע, כל הבנות היו כאילו ממש בעניין שלו, אבל הוא לא היה אכפת לו. והוא היה מנגן בצוללת הצהובה, לו להקת פאנק מאוד פופולרית, ואני, גדי, הייתי הולך לשמוע אותו בצוללת, והייתי כאילו אומר, וואו, אולי יום אחד אני אזכה גם לנגן איתו.
באמת?
כן.
אשכרה, זה יופי.
היינו ביחד באותה כיתה בתיכון, אני ומתן. טוב, עכשיו מתן הציג אותי.
גדי שטר, נולד בירושלים.
הוא מנגן פסנתר, נכון?
פסנתרן.
אוקיי.
האמת שאני הכרתי אותו שהוא היה שחקן תיאטרון, והוא כבר היה פרוטג'י גם בתיאטרון, הוא התחיל לשחק בתיאטרון החן בגיל מאוד צעיר. תמיד היה לו את הוויס שלו, גם בווייב החברתי וגם כמובן במוזיקה ובאמנות, והוא היה מזגזג בין, בקלילות רבה, בין מגמת תיאטרון למגמת מוזיקה. לפעמים הוא היה עושה שיעורים, אני זוכר חצאי שיעורים, הוא היה עושה קצת, הוא היה הולך, נכנס לתיאטרון, שחק, עושה את העניין שלו, ממצא כזה, עובר למוזיקה, מנגן.
טוב, אני קצת קוטע, וממתי ג'אז? או שכל
הג'אז
הזמן?
הג'אז כבר מהתיכון, כבר מהתיכון התחלנו לנגן, כבר היה קליק על הוואן, מבחינתי ומבחינת גדי, שאנחנו מנגנים.
ואצלך מתן, גם היה ג'אז מההתחלה?
היינו יותר, נראה לי גם אצל שנינו, יותר מוזיקה, הג'אז עצמו, זה היה תהליך אצלי קצת יותר ארוך. הייתי סרבן ג'אז, בתיכון, כן.
כל פעם אני לומד figure of speech חדש.
הייתי סרבן ג'אז.
אני גם קצת גדי. כאילו, אני גם לקח לי זמן, כאילו, אני הייתי בניו יורק 7 שנים.
אז רגע, תכף נדבר על סוגיית המגורים, אבל יש פה חבר אחד שעוד לא החלטנו מי יציג אותו, אז אולי אני אשאל אותו. אולי אני אציג אותך, דוד. אז דוד הבסיסט, מה זה? מה אתה אומר? מי אתה?
נולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים. תמיד היה מוזיקה, המון מוזיקה בבית. אבא שלי הקשיב למלא רוק, לד זפלין, הנדריקס, כל אלה. ואימא שלי מאופרה למוזיקה הודית, למוזיקה ערבית, שזה נורא כיף.
נכון. גם זה נורא ג'אז אוריינטד כזה.
נכון. למרות שג'אז אף פעם לא היה בבית.
אוקיי.
אבל ניגנתי על כל מיני כלים, קלידים, דרבוקה, גיטרה, כל מיני חוגים. ואז התחלתי בס בכיתה י', הבס של אבא שלי. שהוא קנה בצעירותו.
לא ג'אז בהתחלה.
די ג'אז. כן, זוכר, הלכתי למורה והוא אמר לי, תשמע, אם אתה רוצה להיות מוזיקאי טוב, זה או מוזיקה קלאסית או ג'אז. אמרתי, טוב, ג'אז יותר נראה לי מגניב.
לבין שלושתנו, דוד היה הכי פרוטג'י. הוא היה בהרכב המוצלחים של אלי דה ג'יברי, שהוא היה בן איזה 16. ככה אני פגשתי אותו.
כן, אז הייתי, ניגנתי פרטלס, ג'אקו פסטוריס היה הגיבור שלי.
אכן גיבור.
לגמרי גיבור, ואז בצבא התחלתי לנגן קונטרבאס.
הייתם בצבא ביחידות רגילות, או שהייתם מוזיקאים?
הייתי מוזיקאי מצטיין.
וואלה. וגדי?
אני לא הייתי בצבא.
אוקיי. מתן?
אני הייתי בשלישות.
לא, בסדר. קבעתי צבא מוזיקאי או לא מוזיקאי. עכשיו, מה הקטע הזה של... אני נתתי את ההסבר שלי לשלוש, אז למה השם? וכאילו, זה מאותו כיוון של... כולנו שווים במשקל, או שיש סיבה אחרת?
לחלוטין, כולנו שווים במשקל. שלוש, להבדיל משלושה, זה שלוש אישויות. זה לא שלושה אנשים. ולכן בעצם כאשר אנחנו נכנסים למדיום הלהקתי, אנחנו בעצם מוותרים באיזשהו מקום על האינדיבידואל, כאילו, אלא נכנסים למשהו אחד. שלוש זה דבר אחד, באופן פרדוקסלי. אז זה פירוש השם מבחינתנו.
ואני לא אבקש מכל אחד מכם לדבר, אתם תעשו, כאילו, כל אחד שרוצה לענות שיענה, ואם יש תשובות שונות אני אשמח. אתם קוראים לעצמכם הרכב ג'אז?
מה השאלה בקוראים? זאת אומרת, זה כן
בא מג'אז? האם אתם אומרים אנחנו שלוש הרכב ג'אז, או שאנחנו שלוש להקת whatever? אז... אז א', למה ומה, איך אתם כן קוראים לעצמכם?
בעיניי זה מוזיקה, זה... אנחנו מושפעים מכל כך הרבה דברים. ג'אז זה אחת ההשפעות, אין ספק. ויש לנו קהל שהוא נחשב קהל ג'אז, וגם קהל שהוא בכלל נחשב קהל ג'אז. לא יודע, אנחנו, מבחינתי אנחנו להקה שמנגנים מוזיקה.
אוקיי, ו...
אני חושב שאנחנו...
חברים אחרים רוצים להגיד משהו.
אנחנו... מההתחלה היה לנו מאוד מאוד חשוב לא להכניס את עצמנו לתוך איזשהו ז'אנר. זה ממש היה חרוט על הדגל של הלהקה, המהות של הלהקה, שהיא לא להקת ג'אז. ומאוד שאפנו גם להגיע לקהלים שהם מחוץ לעולם הג'אז. הופענו, נגיד, באינדי נגב. יש לנו הופעת השקה לאלבום החדש בברבי, שזה לחלוטין לא מועדון ג'אז. ואנחנו בעצם מאוד מנסים לפנות לקהל הצעיר ואתה יודע, בכלל אני חושב שיש עכשיו בעולם תנועה כנגד המגדר. אתה יודע, בהמון המון סגנונות, כאילו אנשים לא רוצים להיות באיזשהו מגדר דווקא. וזה נכון גם לגבי סגנון מוזיקלי.
אני אשאל אתכם על להקה ש... הרכב ג'אז, להקה ג'אז שמזכירה לי אתכם לא במובן המוזיקלי בהכרח, אבל מבחינת ה... היעדר גבולות שזה להקת גו-גו פינגווין הבריטית. אז זה, אני מעליב אתכם, זה בסדר שאני אומר את זה. אתם גם מרגישים ככה.
לא, אין העלבה. אני אישית תמיד שמח שאו משווים, או אנחנו מזכירים אנשים, או להקות אחרות. ספציפית גו-גו פינגווין, בעיניי זה אחלה להקה. אני חייב להגיד שהיא לא השפעה עלינו, כאילו, אני חושב שנחשפנו עליה...
בעקבות ההשוואות.
בעקבות ההשוואות, כן.
אני לא הראשון.
לא.
אני גיליתי אותם דרך איזה מגזין אנגלי שכתב עלינו, ואמר, הם מאוד דומים לגוגו פינגווין, ואז אמרתי, מי לגוגו פינגווין? ואז בדקתי אותם.
אני חושב שגם החברות בין אנשי הרכב התחילה באיזושהי ילדות.
הם מנצ'סטר, אנחנו מירושלים, זה קצת דומה במובן מסוים.
לא, אני חושב שזה גם חברים שמגיל צעיר מנגנים ביחד,
אבל מבחינתי ההשפעה שאנחנו לגמרי מודעים אליה, זה הבד פלאס שלהקם מניסות ארצות הברית.
שעוד מעט יגיעו לארץ.
נכון.
נכון.
כן. ובהרבה מובנים הלהקה הזאת, הבד פלאס, הם קצת איזשהו מפץ גדול בז'אנר הטריו בארצות הברית. באירופה היה את EST שהם קצת...
וואו.
וזה שתי להקות שבעצם יצאו...
וזה המקורות ההשראה שלכם?
שלנו ושל עוד המון טריואים שעכשיו בסצנה. כלומר, זה קצת איזשהו מפץ שעכשיו אתה רואה הרבה חבר'ה שגדלו, חבר'ה כמונו שגדלו על רוק אנד רול, כאילו, והקשיבו לרוק אנד רול, אבל ניגנו פסנתר קונטרבאס ותופים, ואז פתאום שומעים את זה ואומרים, אפשר לשלב את האהבה שלי לרוק ואת הכלי שאני מנגן עליו.
אנחנו נמשיך לדבר על שני המקורות ההשראה, כי זה שני הרכבים מדהימים, גם בד פלוס וגם EST. עכשיו אנחנו נשמע עוד קטע, אתם רוצים לשמוע אותו ואחרי זה תגידו, או שאתם רוצים להציג אותו. זה הקטע השני מהאלבום החדש. אתם רוצים להגיד מילה או שפשוט נשמע ו...
נראה לי נשמע.
טוב, אז נדבר. רגע, אבל איך קוראים לקטע?
Children of the 90s.
וואו, אתם כאלה?
לגמרי.
טוב, אז Children of the 90s. טוב, מי מספר מה שמענו? לא לריב, לא להידחף?
Children of the 90s. הסיפור של השיר הזה שבאחד ה... אנחנו מופיעים הרבה בחול, בעיקר באירופה. אז היה איזה ערב אחד בבית מלון.
רגע, אתם ילדי שנות ה-90, נכון? או שאני טועה? כן. אתה נולדתם?
אני נולדתי ב-93.
אוקיי.
ושאר החבר'ה נולדו ב-99?
וואו. אני 2000, ממש. תחילת 2000, כן.
אני ב-2013.
וואלה.
כן, כן. מילניאל.
אוקיי.
אז אנחנו יושבים באיזה ערב בחדר במלון, והכנסנו לזה סשן יוטיוב. וראינו שם אואזיס ו...
נירוונה.
נירוונה. מלא להקות מה-90s.
אוקיי.
והיינו פיקחים לגמרי. זה מוזיקה שגדלנו עליה ונורא התחברנו, ואמרנו, בוא נכתב, כאילו השפענו בעיקר מההרמוניה של המוזיקה הזאת, של איזה מהלך של 4 אקורדים שחוזר על עצמו, ואיזה מנגינה מאוד לירית, וזה מה שיצא.
מקסים.
תודה.
אתם רוצים להגיד מילה על האלבום הזה? שהוא... זה השמעת בחורה עולמית, או שלא?
לא עולמית.
לא, היה כבר כמה... היה לנו כמה רעיונות בחול. אני חושב שזה פעם ראשונה שזה בארץ, לדעתי, נכון?
כן. וואו. אני גם.
אוקיי. אז כמה זמן עבדתם עליו? מה אתם יכולים להגיד עליו לטובת מי שמאזין?
על האלבום הזה עבדנו שנתיים מאז האלבום הקודם, אז אני מאמין שעבדנו עליו פחות שנתיים. זה אלבום שנוצר כל כולו תוך כדי תנועה. כאילו, תמיד טורים, כן, המון, תמיד יש חזרות, יוצאים לטור, בודקים את החומרים, חוזרים מהטור, משפצים את החומרים, חוזרים הלאה. אלבום, אני, כאילו לא התפשרנו בהרבה מובנים, אלבום שנסענו לשוודיה להקליט אותו באולפן, שכזה מאוד אהבנו את הסאונד, חיפשנו את הסאונד הרבה זמן שיתאים, והיינו מאוד ספציפיים, לקחנו את הזמן.
איך ידעתם השתלב. על האולפן הזה? זה מקובל ב... כאילו, איך הגעתם דווקא לשם?
האמת שמה שעשינו בהתחלה זה... פשוט סתם חיפשנו אולפן, כזה כל מיני דילים ודברים, ואז התחלנו להקשיב פשוט לאלבומים של בעיקר טריו או פסנתר, וגם לא, אבל שמן הסתם מעורב בהם פסנתר, התחלנו לחפש את הפסנתר שמצלצל לנו הכי מתאים, ולאט לאט זה מצטמצם, כל אחד מביא את ההשפעות ואת הדברים שהוא אוהב, ובסוף הגענו, זה מין היה אולפן שכולנו אהבנו, כולנו אהבנו אומן משם, והרגיש לנו שה... סאונד הספציפי שהאולפן הזה מייצר, זה משהו שמאוד יתאים למוזיקה.
אני רוצה לחזור להשפעות. לפני השיר דיבר...
דבר קטן לגבי האלבום שחשוב להגיד.
אני אגיד את השמות שלכם, כי אתם לא מפנימים ש...
אז היינו בעצם, שני האלבומים הראשונים יצאו אינדי. זה האלבום הראשון שיוצא בלייבל גדול.
אבל אינדי, כלומר, במימון המונים או שלא?
גם במימון המונים, וגם אנחנו עשינו הכל. וזה בעצם אלבום שיוצא בלייבל... גרמני מאוד גדול בשם אקט, שזה אני חושב הלייבל השני הכי גדול באירופה אחרי ECM בעצם, וזה חוויה אחרת לגמרי. כאילו הכל, גם כאילו ההקלטה, גם כאילו זה, הם עשו את העטיפה, הם עשו את...
אתם בחרתם את האולפן, אבל הם כאילו...
הם עשו הכל, כאילו, ובעצם זה צעד מאוד מאוד גדול ללהקה, בעצם זה שינוי פאזה, כאילו ההופעות נהיות יותר גדולות, וכל ה... כל העבודה נהיית יותר, יותר גדולה.
יש גם תחושה של, נגיד, הוקרה של פועלכם, כשלייבל כזה לוקח אתכם תחת חסותו?
לגמרי. זה שלי, לא.
כן. זה לא שלי. אולפן רדיו שומעים גם את הצלצולים של הטלפון. די, נו. אתם גם לא אומרים את השמות שלכם כל פעם, גם לא מחבים את הטלפון.
לא בסדר.
טוב, נו. אלתורים, אלתורים, אבל כאילו, יש גבול. אז רגע, אני רוצה לחזור להשפעות. דיברנו לפני השיר על... דיברנו לפני השיר על השפעות, אבל... ואמרתם על השיר הזה של ילדי שנות ה-90, אז מה כן מקורות ההשראה שלכם בכל זאת, הדברים שאני יודע לאורם אתם יוצרים, שמשפיעים?
אני חושב שזה אינדיבידואלי בין כל אחד מאיתנו.
וטוב שכך, אז מה אתה אומר? מה עם השפעותיך, דוד?
מה עם השפעותי? יש כל כך הרבה. אנחנו דיברנו על ג'אז, אז כל הג'אז, אם זה מקולטריין, למיילס, לוודר ריפורט... שמעתי הרבה מוזיקה הודית, עכשיו אני מקשיב להמון פאנק ואפרוביט ומוזיקה מקובה. ובאמת אני חושב, זה נשמע רחב, אני באמת חושב שזה הכל נכנס לראיית עולם על מוזיקה, לנגינה עצמה. כן. וגם לא ציינת, אתה יודע, מוזיקה שקורית היום, שזה אפילו בן אדם עושה בבית שלו לבד על המחשב, אבל ההפקה של שיר, זה הכל נכנס לשם, כאילו, לחדר החזרות ולהשפעה על המוזיקה ועל הקומפוזיציה.
מי עוד רוצה לדבר? אני מאוד אשמח, זה מאוד מעניין אותי באופן אישי, כאילו, איך זה, איך...
אני, זה שהייתי 7 שנים בניו יורק, מאוד עיצב את הראיית עולם המוזיקלית שלי לגבי ג'אז.
רגע, אז תעצור רגע, איך הגעת לניו יורק, איך זה יצא?
בגדול במטוס, סתם.
או, כי יש עם אונייה וכאלה, זה יכול לוקח זמן.
הלכתי שם ללימודים.
מה, ניו סקול וכאילו כאלה?
כן.
דבר.
20 עד 27 הייתי בניו יורק, הייתי בניו סקול, אחר כך נשארתי, גם גרתי בקובה כמה חודשים.
כדי לנגן?
כדי לנגן. והראייה בניו יורק מאוד עיצבה לי את הפרספקטיבה על ג'אז, איזשהו אדג' שיש שם באווירה. ובשנים האחרונות אני מנגן המון המון מוזיקה קלאסית, המון ברמס, פרוקופיוב, שופן, וזה הכל נכנס למוזיקה.
מנגן מה, כדרך לעשות, לחזרות או שבשביל הכיף שלך? או...
לא, לא, בחדר. זה לא, לא הייתי אומר רק בשביל הכיף, זה יותר בשביל הנשמה. זה... ובשביל הידע, זה כאילו, כל, אני כאילו פסנתרן וכל מה שקשור ל... סנטרנות זה ממש אוצר מטורף שיש.
כן, זו שאלה שתמיד נשאלים פסנטרנים. האם רקע קלאסי או מוזיקה קלאסית זה תנאי הכרחי להפיכתך לפסנטרן ג'אז עמוק יותר, שלם יותר, רחב יותר?
אני חושב שזה תנאי להפיכתך לפסנטרן עמוק יותר. לא פסנטרן ג'אז, אלא פשוט מבחינת הכלי.
אוקיי.
ללמוד מה זה לגאטו ודברים כאלה, זה, 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 זה הופך אותך עם יותר ידע. זה, אם זה דבר טוב או לא, זה כבר, אתה יודע, סיסיל טיילור, אני לא יודע אם הוא מעריק הקלאסי שלו, והוא נוגע בפסנטר באופן מאוד מיוחד, זה בטוח. That being said, זה שאין לי רקע קלאסי, זה משהו שאני שמח עליו.
וואלה.
כי כן, אני הגעתי מביטלס ואז ממונק, ובעצם לימדתי את עצמי לנגן. רק בשנים האחרונות אני חופר בקלאסי.
מגניב. מתן, אתה היחיד שלא אמרת את השפעותיך. סליחה שאני קוטע אותך, גדי.
אני הושפעתי מאוד, לשמחתי, האחים הגדולים שלי הזריקו לי מגיל מאוד צעיר, לד זפלין, הרבה רוק אנד רול של אז, נירוונה, הרבה מוזיקה שחורה, היפ-הופ, באתי מאוד מאוד מהעולם של הגרוב. הסרבנות של הג'אז שהייתה לי, הייתה לטובת פאנק, היפ-הופ, ג'יימס בראון.
אם ככה זה בסדר, אוקיי.
לא, כן, לא. זה מאוד הסאונד שעיצב אותי, והדברים שאני אוהב ואהבתי מאוד. בשלב יותר מאוחר, כמובן, ג'ון קולטריין, מיילס דייוויס, והרשימה, אפשר להגיד, די הסטנדרטית כבר, של הכוכבים. הרבה מוזיקה
זה
הודית.
זה הגיוני שיש לכם את אותם השפעות, אתם מנגנים ביחד.
כן, הרבה מוזיקה הודית, והרבה מוזיקה אפריקאית, שזה הגיע בשלב יותר מאוחר, כאילו אחרי צבא, אפשר להגיד, שזה היה יותר הפאזה.
בשיחה המקדימה אמרתם שאין לכם, אין לכם ילדים, או נגיד משפחות שלכם. אז בהקשר לזה, אתם נאמנים אחד לשני מבחינת נגינה, או שאתם כאילו, כשאין הופעות, אז אתם מנגנים עם אחרים?
מנגנים עם אחרים.
וואה.
לא, יש
לא, לה... גם יש זה לה... לא חוסר נאמנות.
ברור, זה... ברור, זה היה בצחוק. כן. אתה התחלת עם גם... הנסיעה זה... לאונייה בניו יורק, אני המשכתי.
לא, זה הכרחי ללהקה.
אוקיי.
יש נאמנות, יש מצבים שנגיד אחד מאיתנו מציעים לו טור אחר עם להקה אחרת, אז תמיד הזכות קדימה היא לשלוש.
אז גם... ספרו עם מי אתם מנגנים. זה...
אני מנגן עם ענת פורט בטריו שלה, עם הבת אבריון, סקסופוניסט, עם יונתן רזה לפעמים.
וזה לא מתנגש, זאת אומרת, זה...
זה לעתים מתנגש, אבל יש הבנה, כי רוב המוזיקאים עסוקים, והם לא יכולים לנגן עם כל הרכבים כל הזמן. ושלוש זה להקה שלי, זאת אומרת, שאר הרכבים אני מה שנקרא סיידמן.
וואלה.
מנגן את המוזיקה של הלידר.
כן. וזה כאילו בהבנה, זה לא ש... מה אתה מנגן עם אחרים וכאלה.
כן, נראה לי שיש הבנה, צריך לשאול את החבר'ה, אבל
אני די בטוח
שכן.
גם אני חושב שבעיניי זה מדהים שאנחנו שלושתנו שמים את שלוש בעדיפות ראשונה, וזה תמיד, כאילו, זה אף פעם לא היה עם זה קונפליקטים, כולם מאוד מחויבים, ומבחינה מוזיקלית, אני חושב שכל פעם שמישהו הולך וחוקר עולם חדש, או מקבל השראה מאוד מוזיקאי, זה רק מוסיף למוזיקה, כלומר, זה רק מוסיף למוזיקה שלנו בתור להקה.
מי אתה מנגן, גדי?
אני
שאתה
מנגן...
שאתה לא בשלוש, הכוונה.
כן. גם אני מנגן הרבה ג'אז, כלומר, אני מנגן בבית העמודים עם כל מיני...
וואלה.
עמית פרידמן, אברי בורחוב, אביב כהן, כל מיני חבר'ה מהעולם הזה. טולה בן ארי, שהיא זמרת... אני מנגן איתה, אני גם נשוי לה.
אז בכל זאת יש משהו משפחה.
יש פה איזה נשוי.
אני ומתן מנגנים עם יסמין לסרוט, שהיא ראפרית, ממש מגניבה.
אז הוא אמר כבר אם אתה מנגן, אז מי עוד? עם מי אתה מנגן שהוא לא עם גדי?
אני מנגן באודנה אורקסטרה, לא מעט שנים. הצטרפתי לא מזמן, זאב טנה. יש לא מעט, קשה קצת לשלוף. עשיתי אלבום עם נועם אלרון, שאלבום מאוד מעניין. שלושתנו, אף אחד לא אמר, אבל שלושתנו מנגנים עם דניאל זמיר.
נכון.
מה, ביחד או שכל אחד?
ביחד, ביחד.
כאילו שלוש ו...
גם, אבל זה גם שלוש מלווים את...
כמו שהיה בד פלוס וג'ושע רידמן. משהו כזה.
זהו, יש גם את הפרויקט הזה, זה פרויקט שהוא משותף. יש לנו בכלל פרויקט, לשאלתך, להכניס אנשים מבחוץ, או הקשרות מבחוץ, יש לנו פרויקט שנקרא 3 פלוס 1, שזה פרויקט שבו אנחנו כל פעם מארחים אומן אחר.
בהופעות או שאתם גם מקליטים?
יש 10 שירים שהוקלטו ויצאו בתור וידאוים.
וואו. מגניב.
עם גלעד אקסלמן, יחזקאל רז, אקו, מגוון מאוד גדול של אומנים.
אנחנו נשמע עוד מעט שיר, לא שלא מעניין לדבר איתכם, אבל קצת נגוון. אז אתם רוצים להציג את השיר הזה?
זה נקרא Song for Mr. Ahmed Jamal. Tune for Mr. Ahmed Jamal. Ahmed Jamal, כידוע, הוא פסנתרן ג'אז אגדה.
מידע.
ראינו אותו לפני חצי שנה, הופענו באוקראינה והוא היה שם. הוא היה בן איזה 88, משהו כזה.
אגדה אמיתית.
אגדה אמיתית, והשיר הזה הוא כמחווה בהשפעתו.
וגם זה משהו שדיברנו עליו קודם, על ההשפעות או ההשוואות לגוגו פינגווין ואספיאן סוונסן טריו, שפה אנחנו, אני חושב, קצת נבדלים, שאנחנו כן עדיין יש לנו יותר את הג'אז האמריקאי בדם.
עדיין לא מחבים טלפונים.
שלך.
זה הטלפון שלך,
צהוב. טוב, בסדר, אז בואו נצא. יאללה, בואו נשמע. חזרנו. סדר, זה היה הטלפון שלי, למען הגילוי הנאות והסדר, סתם האשמתי. איך אתם מלחינים את המוזיקה שלכם? איך אתם עושים את זה? ענת פורט אמרה שהיא שוטפת כלים ובאים לרעיונות.
וואלה.
מה איתכם?
אנחנו, מישהו מאיתנו מביא משהו לחדר חזרות. זה יכול להיות שיר גמור, זה יכול להיות רעיון. ועובדים עליו ביחד מכל הכיוונים. ועם איזה כנות בלתי מתפשרת של אחי, האקורד פה פחות מגניב, או בוא נעשה את הפארט הזה ככה וככה.
כן, זה עבודה מאוד משותפת.
זה עבודה מאוד משותפת.
יכולים גם לעבוד על שיר חצי שנה. גם זה מאוד לא ג'אז בצורת עבודה. זה אין צ'ארטים, אין תווים.
נכון.
מביאים רק את המוזיקה. וואלה. כן.
ואחרי זה כותבים או שעדיין אין?
כותבים רק כשמוציאים איזה ספר תווים לאינטרנט או משהו כזה. אני אף פעם לא ראיתי צ'ארטים של שירים שלנו. כלומר, אף פעם לא.
גם השקף, שנגיד היו שירים שעבדנו עליהם, זה יכול להיות חצי שנה או כמה חודשים, ויוצאים לסיבובי הופעות, ואז זה קרה עם כמה שירים. יש עדיין איזו תחושה של זה, השיר יכול להשתפר, אז עובדים עליו ומנסים לדברים.
תוך כדי הטור.
תוך כדי, אפילו אחרי. יצאנו שאחרי הטור וכזה שיפצנו עוד שיר, וזה נורא כיף.
תגידו, אפשר להתפרנס ממוזיקה? מג'אז בישראל?
לגמרי.
זה כיף לשמוע.
כאילו מהופעות בחול, כן?
להיות מוזיקאי ישראלי, ריגרד לסף ומנגן.
אם אתה מצליח להופיע בחול הרבה, אז זה לגמרי אפשרי. זה המון עבודה, אבל נראה לי...
איך מצליחים להופיע בחול? זאת אומרת, אני שוחחתי בתוכנית הזאת עם מוזיקאים רבים, וכל אחד היה לו תשובות שונות על זה, אבל...
אנחנו היינו מאוד מכוונים מההתחלה, כאילו, אני באתי מניו יורק ואמרתי, אוקיי, יש לי תוכנית, אנחנו נעשה אלבום ונתחיל להופיע עם זה בחול, זה דואבול. אני בדיוק הייתי בטור עם איזה סקסופוניסט גרמני, שהבנתי שזה אפשרי.
מה זה למצוא סוכן? זה למצוא מפיק? זה לנגן בסאונד שאוהבים?
זה פשוט...
איך מצליחים?
ליצור מוצר שאפשר למכור. כאילו, ליצור אלבום שנראה טוב, נשמע טוב, ולדעת בעצם, לדעת מה אתה רוצה. זה התורה בשתי מילים, כאילו, לדעת מה אתה רוצה, ארבע מילים.
והייתי מוסיף עבודה קשה והתמדה, כאילו... שנים שזה, אנחנו שלושתנו עובדים במשרד נקרא לזה, כל יום אתה יודע אם זה, בלקבוע, כאילו סביב כל העניין, אבל זה המון...
גם לא כל אחד כמוזיקאי מתאמן בעצמו ומשתפר באופן אישי, ואז אתם
בטח.
באים ל...
לא, אני מדבר גם על לקבוע הופעות, זה המון עבודה, זה לשלוח מייל ולתאם וטיסות.
ואתם עושים את זה או שיש מישהו שעוזר לכם?
עכשיו אנחנו כבר פחות אינדי, יש לנו כל מיני חבר'ה שעושים את זה באירופה, אבל...
פחות אינדי בגלל שאתם עם הלייבל הגרמני הזה, או כי...
בדיוק, אבל 4 שנים, 5 שנים, עשינו את זה בעצמנו. הכל, מלקנות את הכרטיס הרכבת, הכרטיס הטיסה, לקבוע את ההופעות. היה לנו טור של 60 ימים, 40 הופעות, 20,000 קילומטר שעשינו בוון.
וואו, מתי זה היה? לפני כמה שנים?
לפני 3 שנים. אז אתה יודע, כאילו, we paid our dues, כאילו... קצת התנהלנו כמו להקת רוק בקטע הזה, כאילו... לא חיכינו לגיגים הנייס. עשינו גם כל מיני גיגים במועדוני רוק בפולין, שישנו בעליית גג. הרבה סיפורים כאלה היו.
בכניסה, לפני שהכנסנו לאופן, ראיתי אתכם יושבים ומדברים אחד עם השני. רציתי לשאול אתכם איך אתם מסתדרים כלהקה כל כך הרבה שנים. ביחד והחברות הזאת הייתה כאילו כמעט מיותרת, אבל בכל זאת, איך הטור של... 60 יום, בבן, לא פשוט. חברים טובים?
אנחנו חברים טובים, וזה נראה לי שילוב של... עם צניות, אנשים, 3 אנשים חכמים ואינטליגנטים רגשית, וקצת מנומסים.
שטק.
כן, בדיוק, לא צריך לחשוף הכל.
אבל יש, אתה יודע, יש ריבים, יש עצבים, זה טבעי, אנחנו בני אדם.
על מה אתם רבים? אתה התחלת.
אתמול, זה השלשון, היינו בחזרה.
וואו.
ואנחנו מנגנים איזה גרוב, משהו חדש, ואני אומר, אני רוצה לשלוף את הפלאפון לעשות סטורי לאינסטגרם, זה חשוב, זה חלק מלהיות מוזיקאי לצערי ולשמחתי היום. ומה אתה נתמאס עליי, אחי, אני אשחרר את הפלאפון, אנחנו נגנים.
כן. אוקיי.
אבל זהו, עכשיו
אנחנו חברים. שמע לי ריב פשוט.
כן, לא הייתי מגדיר את זה.
זה היה בקטן.
זה מין היה כזה, טוב, אירוע קל.
אבל אני חייב להגיד שאני חושב שמשהו שמאוד מרכזי בהסתדרות שלנו, זה הומור. כאילו, זה הומור וצחוק, זה משחרר הרבה, כאילו, משחרר הרבה מתחים. כאילו, בטור, אם יש איזה לילה שכזה יוצאים ונקראים לצחוק ועושים כיף, מקייפים, זה חלק מאוד מאוד חשוב מהלהקה הזאת. כאילו, זה להקה מאוד לא, אין את הווייב הזה של כאילו, מקצוענות כאילו של באים לגיג, לעשות את הגיג, זה הכל כזה, גם יוצאים לטייל ביחד באירופה, כאילו מאוד כמו חברים שנוסעים, שזה חלק מאוד מהותי.
שומעים את זה, זה בא לידי ביטוי במוזיקה, אני חושב.
והייתי רוצה להוסיף שאנחנו חולקים את אותו חלום ועסק, כאילו, הלהקה הזאת חשובה לכולנו מאוד, מכל מיני מובנים, אז בשל, כאילו, עושים מה שצריך בשביל לשמור על זה, שזה יקרה, אני חושב.
והנושא של המגורים, אפשר לגור בארץ כמקום, נגיד כבייס, ולהסתדר מבחינת קריירה, או שזה בעייתי?
בינתיים, יכול להיות שזה שאנחנו שמאלנים, לא יתנו לנו לצאת מהארץ מתיש.
כל עוד אתם לא בעמותה שעובדת עם ערבים, אז אתם בסדר.
זה אפשרי, לגמרי זה אפשרי.
לא, אבל זה משהו שאתם חושבים עליו, אתם אומרים, ה-next step בקריירה שלנו, כמוזיקאים וכלהקה, זה אם נגור במקום אחר,
לא חושב. זה גם, תראה, זה נוח. טיסות לאירופה זה קרוב, זה זול. רוב ההופעות שלנו באירופה. ותל אביב מלאה במוזיקה ומוזיקאים והשראה. אני לא מרגיש חיסרון בלחיות פה. אולי מול ניו יורק, שזה בירת המוזיקה והתרבות. אבל
יש ישראלים, מוזיקאי ג'אז ישראלים, ש פועלים ועובדים בגרמניה, בצרפת, אז מבחינתם זה, הם מבינים משהו שאתם לא, שזה...
אני שומע שיש הטבות מהמדינה
בגרמניה וצרפת. כן, יש משהו יותר קל בתור אזרח, אבל אני חייב להגיד שמבחינת הגיגים, לנו דווקא יש קלף די מנצח בקטע הזה, נגיד אם היינו מבוססים בגרמניה, אני חושב שהיינו מקבלים גיגים פחות גדולים, כי כשאתה בא מבחוץ אתה תמיד... אתה תמיד יכול לתת איזה משהו אחר, כאילו.
באיזה מדינה הכי, לא יודע, הכי אוהבים ג'אז, הכי כיף לכם להופיע? כי אתם הרבה מסתובבים באירופה.
גרמניה. כאילו, אנחנו הכי הרבה מופיעים בגרמניה.
אנחנו הכי הרבה בגרמניה.
ויש שם קהל שאוהב ג'אז ושמעריך ג'אז ישראלי, או שזה לא בהכרח בגלל שזה ישראלי?
לא יודע לגבי ישראלי, אבל יש שם לגמרי קהל שלנו, כאילו... ההופעות הולכות וגדלות, עכשיו זה כבר כזה אולמות של 500 ו-700.
זאת אומרת, אנשים באים לשמוע עד 3. לא מגיעים לשמוע הרכב ג'אז מישראל.
לגמרי, כבר יש מחיאות כפיים אחרי שהשיר מתחיל, כאילו, אם עושים שיר מהאלבום הראשון, נגיד, כאילו.
זה קשור לזה שהלייבל שלנו גרמני והחברת בוקינג, אז גרמניה זה מקום חזק.
אנחנו מתקרבים לסיום, אז אם יש דברים שאתם רוצים להגיד, שאני לא שאלתי...
אנחנו משיקים את האלבום המדובר ב-22 לחודש יוני, השישי, בברבי בתל אביב. התארחו דניאל זמיר ואקו. ויהיה עוד הפתעות. אנחנו מכינים את זה.
די, נו, תגלה. לא מקלים?
לא.
אוקיי.
ותבדקו את האלבום בסטרימינג הנוח לכם.
שלוש.
איפה שאתם אוהבים? שלוש.
Onwards and upwards.
Spotify.
Apple Music.
מעולה. עכשיו רציתי לשאול אתכם על הטורים האלה, גדי, אתה היחיד שנשוי, זה אורח חיים שהוא מתקבל בהבנה בגלל שאשתך מוזיקאית?
ספציפית במקרה שלי, שנינו הרבה בטורים, אז היא בטורים לא פחות ממני, אם לא יותר. אז זה לגמרי מובן, אבל אני לא היחידי אני היחידי שנשוי עם טבעת, אבל...
כן, זהו. זה, אני אגיד לך למה אני חותר. הנשים שהתראינו פה, יש הרי קטע שנשים בג'אז הן בדרך כלל זמרות. יש מעט אינסטרומנטליסטיות. וחלק מההסברים ששמעתי ממוזיקאיות שדיברתי איתן, זה הנושא של נגיד זוגיות ומשפחה. לא כמשהו מכוון, אלא כבחירה. אז אתם מרגישים משהו שנגיד יותר קל לכם כגברים לפתח קריירה מוזיקלית, או שזה כי אתם בזוגיות נגיד בלי טבעת, כמו שגדי אמר? שזה...
קשה להעיד, לפחות מהנקודה שלי, קשה לי להעיד ממש על זה. כן, יש מחשבה, אם אתה מסתכל קדימה, ואז כבר בשאיפה אתה רוצה ילדים ודברים כאלה, ופתאום אתה יוצא לטור של חודש, גם אם זה משני הצדדים, אני לא רואה פה את ההבדל כל כך. לצורך הדוגמה, בת זוג שלי לא תצא לטור כרגע, זה לא היה באופק, אבל אם היא הייתה
יוצאת
לטור... לא. אם היא הייתה יוצאת לטור של חודש, או אם זה יקרה ויש לנו ילד, ברור שזה אתגרים שמשפחה רגילה לא חובה אותם מן הסתם, אבל אני חושב שזה לגמרי אפשרי. ונראה לי שמי שבוחר לחיות, או בין אם זה בן זוג או בת זוג, עם מישהו שהוא חי חיים כאלה, זה בחירה מודעת, אתה יודע למה אתה נכנס. Okay. זה לא נגמר, כאילו, ביום אחד.
אם מישהו אחר רוצה לנות סבבה, ואם לא, אז רציתי לשמוע מכם איפה אתם רוצים או רואים את עצמכם בנגיד עשור הבא, מה אתם מאחלים לעצמכם.
אותו דבר, להמשיך קדימה ולמעלה.
לגמרי, שזה שם האלבום. Onwards and Upwards, זה השאיפה.
בלי אף מילה על פוליטיקה, השמות של השירים, השמות של... זה אנחנו לסיום, ועכשיו אנחנו תכף שומעים שיר שיותר מתקשר עם כדורגל.
אני מאחל שכולם יהיו שמחים עוד 10 שנים, כמה שקשה לי להאמין שזה יקרה לצערי, אבל שיהיה פה...
טוב.
שיהיה פה טוב.
משהו על You'll Never Walk Alone, שזה השיר שאיתו נסיים.
You'll Never Walk Alone זה שיר אמריקאי עם ניחוח אנגלי משנות ה-40. זה בעצם סטנדרט ג'אז מוחמץ, שלא הפך להיות סטנדרט ג'אז. שיר מדהים בעיניי, שהוא מפורסם גם בתור שיר האוהדים של קבוצת הכדורגל ליברפול. אני הבאתי את השיר לחזרה לפני 3 שנים, והוא נדחה על הסף, ואחרי זה נשיחקנו עם איזשהו קונצפט ריתמי שהדליק אותנו, ואז אמרתי, אוי, בוא נביא את השיר עוד פעם, ובעצם ככה נולד העיבוד הזה.
אפשר לשאול את המאזינים מה המשקל של השיר, חידת התוכנית.
טוב, חידת התוכנית, הזוכה יקבל אלבום מתנה בספוטיפיי.
Yeah.
וואו, אז אנחנו, אם באמת תעמדו מאחורי זה, אנחנו גם נרשום את זה באתר של התוכנית, וכמו שאמרתי, אנחנו מקבלים לסיום, התוכנית המיוחדת שלנו שהוקדשה לשלושת חברי להקת 3, לרגל צייעת האלבום האולפן השלישי שלהם, אז ניפרד לצילי היצירה שאמרנו, תודה גדי, מתן,
תודה.
דוד.
תודה, תודה לך.
תודה רבה.
תודה לכם על ההזנה לג'אז ישראלי ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אפשר לשמוע אותנו באתר, בפייסבוק, באייטיונס, בספוטיפיי. שבת שלום וסוף שבוע נהדר.